ערב שבת בין השמשות פרשת וערה. השיעבוד במצרים גובר, העם לא מאמין שזה בכלל אפשרי לצאת מהעבדות. גם משה לא כל כך מאמין בעצמו ויכולותיו. הוא כבד פה וכבד לשון, והניסים והאותות שהוא אכן עושה לא מספקים. צריך מכות ועוד מכות מדם ועד ברד, עד שהגבולות שבנפש ובגוף יתחילו להתמוסס, ופרעו יוציא את בני ישראל ממצרים. סרן זיו שילון, קצין גבעתי, שנפצע קשה בשתי ידיו בעת פעילות מבצעית בעזה, לא נרתע מהמכות ומהחיים. הוא יכול להם, והוא מהווה דווקא דוגמה להתגברות הירואית של הרוח, ליציאה מן המיצרים. שבת שלום לך, זיו שילון.
שבת שלום, דוב.
מה אני אגיד? לראות אותך ככה זה דבר משמח מאוד.
אני גם שמח. גם כיף גדול להיות כאן, בטח באווירת שבת כזו, זה באמת באמת מרגש. כן, אני חושב שמה שאתה מקרין כלפי חוץ זה מה שאנשים אחרים תופסים, ואני משתדל כל הזמן להקרין אושר, כי אני באמת מרגיש את זה.
אבל לא היה פשוט המסע שלך אל התחושה הזו, ב-2012, נכון? נפצעת, היית קצין בגבעתי, והלכת לפתוח שער, את השער שם של הגבול, שחיילים שלך יוכלו לחזור לשטח ישראל.
נכון.
והתפוצץ לך מטען חבלה שם, וכמעט איבדת את שתי ידיך, אבל אחת עוד איכשהו הצליחו לשקם,
להלחים
איכשהו. והשנייה אנחנו רואים, יש לך ככה קרס ביד השנייה, ועם כל זה, ועם הרבה מאוד מכות שחטפת במהלך הדרך, בעצם אתה היום מין אלוף של איירון מן, ומרצה מבוקש, ומספר את הסיפור שלך בכל מקום, ומהווה מודל להשראה.
קודם כל תודה, כיף לשמוע את זה. אני יכול להגיד שהדרך הייתה רצופת אתגרים, ועדיין יש בה אתגרים, זאת אומרת שהם לא תמו, חדלו מלהתקיים בשנייה שהחלטתי שזהו נגמר, אני מהיום מהווה מודל השראה, אבל יש כאן גם תהליך של המון לספוג מאותם מקורות שאתה עבורם מהווה השראה, זאת אומרת שאנשים מגיעים ולוקחים מהסיפור האישי, ומספרים שהם עברו איזושהי תפנית בהסתכלות שלהם, או בפרספקטיבה על החיים, זה ממש שמעניק, לי לפחות ברמה האישית, המון המון אנרגיות להמשיך ולצבור עוד שלבים ועוד אבני דרך במסע הזה.
אבל זה לא תמיד היה קל
אני
ככה.
חושב
לפני כן לא קיבלת את כל האהבה והכרה. היו רגעים בטח קשים מאוד, שלא ידעת אם תצא מזה, איך תצא מזה.
חד משמעית. השנה הראשונה, אני חושב, היא משהו שהוא מאוד מאוד מורכב, בטח שאתה בתוך כותלי בית חולים, והייתי מאושפז כמעט שנה ברצף, וזה הרבה מאוד לאבד בכלל את המציאות החדשה הזאת שנתפסו חייך אליה, ובאמת לנסות ולהקל מה זה אומר לחיות במצב הזה, מה זה אומר לחיות בלי שתי ידיים, כי נכון שיד אחת נקטעה, ויד השנייה עוד הצלחתי להביא אותה איתי לבית החולים, אבל היא
פשוט תפסת אותה ביד?
עם מה שנשאר לי מזאת, הצלחתי ככה לחפון אותה לעבר הגוף, ופיניתי את עצמי אחורה לעבר הכוח שחיפה עליי.
וראית את החיים נגמרים?
כן.
אמרו לי שביקשת מהחובש שמיד מיד יחסום לך את העורקים, כי
נכון.
אתה גמר, כבר אין לך דם בגוף.
כן, למעשה אני הותרתי את הצוות שלי כמה מטרים מאחור, בעקבות איומי צליפה מאוד מאוד רציניים שהיו לנו על הגבול, ואת כל אזור המרחב הפתוח אני ניגשתי בעצמי, שגם את הקשר שלי ישרתי ככה בחיפוי יחד איתה, וממש את המטרים האחרונים עשיתי כבר בחצי שחילה, וכשפתחתי את הגדר, אחרי שסרקנו את האזור כל כך הרבה פעמים, הוטמן שם ניתן בצורה מתוחכמת, וכשהוא התפוצץ, הוא התפוצץ לי ישר בפנים ועיף אותי פנימה לתוך הרצועה. ואחרי שהתעוררתי, לקחו לי כמה שניות לאבד את זה, ובאמת השניות האלה נראות כשעות, אבל בסופו של דבר מה שסייע לי לקום מהרצפה ולפנות עצמי אחורה, זה הייתה העובדה שמאוד מאוד חששתי לחטיפה.
אמרת, זה עלול להיות יותר גרוע.
הרבה יותר גרוע. גם עבורי וגם עבור ישראל כמדינה, והבנתי שזה הסיטואציה האחרונה שאני רוצה להיות בה, אפילו גרועה יותר ממוות, וזה מה שככה סייע לי להזריק מספיק אנדרנלין לגוף ולהרים את עצמי, לפנות את עצמי ככה אחורה, ולהספיק לתת גם טיפה פקודות לצוות, ומי שם פוניתי בבית חולים סורוקה, וכשהתעוררתי הייתי בטוח בכלל שאני בלי שתי ידיים, הייתי מורדם ומונשם לסירוגין מספר ימים, וקיבלתי 52 מנות דם בשבוע הראשון שלי בבית חולים, כן, איבדתי המון המון דם, וגם הרופאים המדהימים של בית חולים סורוקה, אז של בית חולים תל השומר, הצילו לי את החיים וסייעו לי ב... להפוך את היד הזאת ממש משום דבר ליד שהיא בר קיימה, אמנם לא מתפקדת,
אבל מי יודע מה,
אבל
בה.
היא יד עזר.
מה, היא יד העזר של היד השנייה.
נכון, זאת היד החזקה שלי היום, איתה אני עושה את רוב הדברים שאני עושה.
ראיתי שתמונה שאתה מניח תפילין על היד הזאת.
נכון. כשאני מניח תפילין, אני מניח בלי היד התותבת, רק עם הגדם. ובהתחלה ניסיתי להניח תפילין על יד ימין, כשאני אוחז את התפילין עם הפרוטזה, אבל זה היה לי הרבה יותר מסובך וקשה, וגם לא טבעי, אז לשם. חזרתי חזרה לשמאל, והמצאתי לעצמי הלכה מיוחדת? שאף אחד, אף רב לא אישר אותה, אבל כשאני מגיע לשלב של והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לבצע, אז אני במקום לעשות את השין על האצבע, אז אני עושה את זה על האמה.
על האמה, זה הלכה חדשה שנכתבה בזכותך.
לחלוטין.
אז תשמע, זיו, יש לנו פרשה של יציאת מצרים, אבל החלק הקשה שלה יותר, החלק המקביל שיש פה, ובוא נראה בעצם רגע את הסיפור של משה בכל העניין הזה. כן, הפרשה הזו מספרת על כך שאלוהים מטיל עליו את השליחות, ומשה מגיע אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבונה קשה. זאת אומרת, הם לא שומעים כי הראש להם סתום בהישרדות, בקושי, בכאב.
אני חושב שזה גם לא רק ההתעסקות שלהם בכאב ובהישרדות, אלא יש כאן רובד מאוד מאוד עמוק של לחנך תרבות. זאת אומרת, שהתרבות של בני ישראל במצרים הייתה תרבות של עבדים. ובכל מקום שראית בעולם עבדות, זה כמו הדיסוננס המובנה הזה ביחסים בין חוטף לחטוף, שאתה נמצא תחת לחץ מאוד 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 מסיבי, הרבה מעבר לגבול הדמיון של מישהו שרודה בך, לפעמים אתה עד כדי כך מתרגל למצב הזה, שקשה לך ואפילו מפחיד לך לראות משהו אחר מול העיניים, גם אם זה חזון רחוק, זאת אומרת ש...
הגיהנום המוכר לך עדיף בעיניך על משהו שאתה לא יודע מה...
בחלק מאוד מאוד גדול מהמקרים, כן. הטוויסט הזה בלנסות לשנות הסתכלות וחינוך תרבותי, בטח של עם שלם, במעבר בין עבדים לבני חורין, לכאלה שבאמת הולכים אפילו בשלב המאוחר יותר להילחם על אדמתם, זה מעבר שהוא כל כך חריג, שלדעתי כשאנחנו מדברים על הקונספט של 40 שנה במדבר, וגם אומרים את זה המון בפרשנויות, שזה לא היה לשם להתבלבל בדרך, אלא להחליף את דור העבדים בדור של לוחמים.
להחליף את התודעה הפנימית.
בדיוק.
את הדיסק, הארדיקס הפנימי שלהם.
נכון, כי עבד שנולד לעבדות והיה עבד, הוא ככל הנראה גם אם כשהוא השתחרר מעבדות, כל חייו...
הוא יחשוב עדיין עבד.
בדיוק. ביכולת שלו להסתכל בחזון רחוק ומורכב יותר.
אז זה הבעיה שלהם. זאת אומרת, הבעיה נכון. של העם לצאת לחירות, זו הבעיה שלו.
זו בעיה אחת, הבעיה השנייה זה כמו שציינת, הקושי והיעדר התנאים וכל ה...
ואין זמן לנשום.
מערכת הזאת שהמצרים בנו, שבאמת הם כל הזמן יהיו סביב עבודה, וגם ראינו את זה שככל שהילודה התפתחה, מה שנקרא בקרב היהודים, אז פרעו הרחיב ככה את כמות העבודה של בני ישראל. וכאן אנחנו למעשה מבינים ש... בנוסף לרובד הטבוע התרבותית, יש כאן את הרובד של הקושי היומיומי האינטנסיבי השוטף, שגם הוא לא מאפשר לעשות את החלופה הזאת, כי לך תחליף עכשיו את האופי הפנימי העמוק שלך כעבד, שאתה עשו כל יום.
זה מאוד קשה.
זה מאוד מאוד קשה, ואנחנו ככה יכולים לתאר את פגישות המסתור של משה בשלב יותר מאוחר עם כמה ממנהיגי ישראל, שכן היה להם את היכולת לעשות את הפיבוט הזה, ואלו שני בעיות למעשה, והבעיה השלישית היא שמשה כמשה הוא לא המנהיג האולטימטיבי by definition.
בדיוק. עכשיו, כי הוא בעצם מרגיש שהוא לא, הוא לא בן אדם של לדבר, נכון, וקמפיינים ולהתראיין
פיזית, זה, מילולית הוא
חוות פה, הוא חוות לשון, הוא אומר אני ערל שפתיים, נכון. אני ממש לא עובר מסך.
תראה, עם משה, להערכתי, יש כאן כמה בעיות שאנחנו יכולים לתחום. מעבר לרובד הגלוי, שזה כבד פה, וככה אדם שלמעשה מגמגם ולא יודע להתבטאות בצורה מילולית מספיק טוב. יש כאן עוד שני רבדים סמויים שחשוב לציין. אתה, משה גדל כנסיך במצרים. הוא לא היה עבד אף לא לדקה אחת.
שזה טוב?
שזה, יש לזה, אני תכף אגע בטוב, אבל מבחינת הצדדים הכושלים של זה, עם ישראל רואה אותו לדעתי ברובד ראשוני כמתנשא וכמי שבא מורה מהעם להתנסות עליהם, ומה אתה בדיוק יודע על חיינו שתגיד לנו עכשיו לצאת, ומי אתה שתגיד לנו,
אתה גדלת לנו, בכלל בצמר גפן, אצל הפרעו הזה,
נכון,
אתה בכלל סוכן סמוי, נכון, אולי שטול, אולי מי יודע מה.
הרובד השני הסמוי, שהוא יותר מחובר תרבותית למצרים מאשר לבני ישראל.
הוא בטח כשהוא מדבר בעברית, אם הם דיברו בעברית.
נכון.
שהוא מדבר בשפה של בני ישראל, בטח יש לו מבטא זר.
ממש ככה.
הוא לא מדבר כמו אחד שגדל בשכונה.
אם אתה חושב על זה עד הסוף, אז זה ממש ככה. כנראה שבעברית היה לו ככה קצת אפילו מבטא, אבל לכל הצדדים האלה יש גם יתרונות.
אז תגיד לי רגע, משה יש לו קושי, והקושי הזה זה העבדות שלו. וכל אדם צריך לצאת מהעבדות שלו. יש אחד שהעבדות שלו, זה שהוא נולד למיליארדרים.
נכון.
והוא צריך להיחלץ מהסיפור שלו איתם.
נכון.
ויש אחד שגדל בעוני, והמסע שלו לחירות זה לצאת מהעוני. ויש אנשים שנולדו, או שבמהלך חייהם נפגעו מאיזושהי סיבה גופנית או נפשית, והם צריכים להיחלץ מזה.
נכון.
ומשה בהתחלה מפחד שהוא לא יכול. אתה יכול להזדהות איתו במובן הזה של פתאום נפגעת כל כך קשה, יש לך חברה בת זוג שאתה לא יודע אם תישאר איתך אחרי הדבר הזה, ומה תעשה ומי תהיה ומה תעבוד ואיך תוכל לעשות משהו. בעצם חיים, נראה שאין מוצא. אין מוצא.
נראה שהאתגר בתחילת הדרך הוא לחלוטין לא בר ביצוע.
לא היה נראה לך בר ביצוע.
בימים הראשונים אפילו לא חשבתי על זה. אני חושב שזה השלב שמשה נמצא בו מבחינת התודעה שלו. הוא אפילו לא מבין עם מה הוא יצטרך להתמודד. וזה השלבים הראשונים של השיקור. כאילו, השאלות הראשונות שהיו לי,
שהתאום של חוסר הידיעה היא ענקית.
אתה נמצא בערפל מוחלט. אתה אפילו לא יודע מה זה אומר שעכשיו החיים שלי מעכשיו הלאה הולכים להתנהל בלי שתי ידיים. אגב, השאלות הראשונות שאלתי את אחי כשהוא נכנס אליי לחדר, זה איך נשחק עכשיו כדורסל פעם בשבועיים כשאני חוזר מהצבא.
ואתה היית שחקן כדורסל, נכון?
שיחקתי לא שחקן כזה.
כן, אבל שיחקת בקבוצה.
כן, שיחקתי הרבה מאוד שנים במסגרת
אדנון. ופתאום אתה לא יכול לכדרר יותר.
לא יכול לכדרר, לא יכול לזרוק. אבל עוד פעם, השאלה הזאת היא תלושה לחלוטין מהמציאות. כי חודש אחרי שאני שואל את השאלה הזאת, הוא אומר ללוחמים שלי, אל תשתחררו כי אני הולך לחזור לצבא, אני מבין היטב שאני לא יכול אפילו לצחצח את השיניים שלי לבד. ואז פתאום נופל עליך הסימון, שככל הנראה כדורסל, או לחזור לצהל, אלו לא יהיה הדאגות שלי בחיים. מדובר על פשוט להתחיל את החיים מחדש בגיל 24, עם שינוי בפרט אחד מאוד מרכזי, שאין לך שתי ידיים מתפקדות. עכשיו, אני חושב שמשה עוד נמצא בתהליך של עיבוד, של עם מה הוא הולך להתמודד, והוא עוד לא מבין את הרבדים הדקים שלמעשה לעבור את כל התהליך הזה עם בני ישראל, ובטח מול פרעה, ומה זה אומר עליו כמנהיג?
אז אתה יודע מה, תכף אחרי ההפסקה נמשיך בשאלה, איך יוצאים מתוך החלל השחור הזה? תכף נשוב איתכם. שבת שלום, בין השמשות חזרתם אלינו, אנחנו עם פרשת ואירה עם זיו שילון, ובדיוק הפסקנו קודם ברגע הזה שהמיצרים נראים גדולים מאוד, שהקושי של ההתמודדות נראה הר גבוה מאוד.
נכון.
ואתה אומר, זה גם נראה לך השלב הזה של משה, שהוא לא יודע אם הוא יכול לעמוד במשימה,
נכון.
האדירה, הבלתי אפשרית הזו, שאלוהים מטיל עליו להוציא עם של עבדים מידי האימפריה החזקה והגדולה ביותר שיש באזור, ומשה עוד מרגיש לא קשיר, הוא מגמגם, הוא כבד פה, הוא כבד לשון, הוא גם מפחד כנראה, זה מפחיד.
זה מאוד מאוד מפחיד.
מפחיד, אה?
מאוד מאוד מפחיד. הערפל הזה הוא בעיקר מה שמפחיד. החוסר ודאות זה משהו ש... אם היו אומרים לך בסוף שאתה תצליח, והייתי צריך רק לגלגל את הדרך, אז זה היה הרבה יותר קל. אבל אף אחד לא מבטיח לך.
אין הבטחות.
בטח שאלוקים אומר למשה שזה הולך להיות קשה.
הוא כל הזה אומר לו, זה יהיה קשה, זה לא יהיה קל, זה יהיה הרבה מכות. והאמת, גם זה לא המכה היחידה שניחתה עליך באותה תקופה. גם אמך, זכרה לברכה, נפטרה בשנים האלה.
נכון. אמא שלי התמודדה...
לפני הנישואים שלך, עם עדי.
חודש וחצי לפני. אמא שלי התמודדה עם סרטן הרבה מאוד שנים. היא ככה ניצחה פעמיים, והפעם השלישית שזה חזר, זה היה כבר... מורכב מדי להתמודד עם זה, אבל למעשה כשאני חליתי, הייתה ממש התפרצות, כשאני נפצעתי, הייתה ממש התפרצות אגרסיבית של המחלה, ואני נוטה להאמין שבשנה האחרונה לחיי היא ממש חיה על ידי ההחלמה שלי, ואמא שלי הייתה מוטיב מאוד 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 חזק בדרך שלי, באופן דואלי, גם מבחינתי, לתת לה השראה שאני מתקדם והיא תוכל להתקדם בדרך שלה, וגם מבחינת העובדה שהיא כל הזמן סיפקה לי הרבה כוחות ואופטימיות עם הדרך שהיא התמודדה.
זאת אומרת, זה היה מסע בעצם שהוא משותף לכם בשנתיים האחרונות לחייה.
ממש ככה.
היא מנסה להתגבר על מחלת הסרטן.
נכון. היא גם אהבה את החיים מאוד, היה לה כמיהה מאוד גדולה לגמוע את החיים, ולצערי היא לא הצליחה מספיק, אבל... החוויות שהיא הותירה בנו הן מאוד מאוד חזקות, וכן, התמודדנו ככה במסלולים מקבילים ממש.
חיזקתם אחד את השנייה.
הייתה תקופה שאבא שלי היה עולה בבית חולים סורוקה להגיע אליי לחדר אשפוז, ושעתיים אחרי זה יורד עם אמא שלי למטה שתי מחלקות לטיפולי כימותרפיה. אז תבין באיזה מצב המשפחה הייתה בחודשים הראשונים
באשפוז. וזה המקום הכי קשה.
זה הכי קשה.
הקישה, היום יום הזה.
להבין שאתה מעיב, אני מדבר על עצמי, על אחד האנשים הכי יקרים לך, בזמן שהוא מתמודד עם מה שאתה מתמודד איתו, זו תחושה של קווץ' בבטן שקשה להגדיר במילים. אני זוכר שבאחת הכתבות שהיו עליי, אמא שלי אמרה משפט למצלמה, אני לא רוצה למות בלי לראות אותו מחלים. והמשפט הזה, כשאני שמעתי אותו אחרי זה בכתבה, זה... פתאום ככה נתן לי את האמת בפנים של, וואלה, אני משפיע עליה. והמצב שלי מקשה עליה עם כל מה שמתמודד טוב, וזו תחושה כזאת של לומר לעצמך בחלק מהמצבים, חבל ששרדתי רק בשביל להרגיש את התחושה הקשה הזאת שאני מרגיש עכשיו, אז הגורמים הסביבתיים בהקשר ישיר למשה, זה משהו שהוא מאוד 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 מקשה עליך בהתמודדות האינדיבידואלית שלך, וגם הוא צריך להילקח בחשבון כל הזמן. להסתכל על מנהיגים שנבחרים בתנך, אם יש מוטיב אחד שבאמת עובר כחוט השני בין כולם, זה היכולת לבחור מנהיגים שהם צנועים. אפילו שאול הלך לחפש אתונות, מצא ממולוכה. נכון. דוד ממש לא רצה בהתחלה להיות מלך. כל הבאמת מנהיגים הגדולים, כמו משה גם, לא באו ועטו על המציאה.
הם לא מחפשים כוח.
בדיוק. אנחנו, אנחנו, זה אנחנו, אנחנו שלמים עם זה, אנחנו מסוגלים לזה, והלכו, תמיד יש איזשהו תהליך, ואני חושב שלעבור תהליך בצניעות, זה אחד מהגורמים הכי גולמיים בלהתחיל לראות אור. זאת אומרת שאני לא כיוונתי ממש ממיטת בית החולים, שאני יום אחד הולך לעשות איש ברזל, אלא התקדמתי מדרגה מדרגה, וכל שלב ניסיתי למצוא את האתגר שאני אוכל להתמודד איתו בשביל לטפס עוד מדרגה קדימה, ואת זה אני תוחם במשהו שהוא גם מאוד מאוד דומה למשה. זה ישמע לך קצת מצחיק דוב, אבל אני חושב שהעובדה שהייתה עליי מצלמה ב-80% מהמסע שלי, נתנה לי ככה איזה שהן כנפיים קולקטיביות שאפשרו לי לגדר את עצמי. זאת אומרת שאני ראיתי שאנשים מהעם שלנו, דרך הטלוויזיה, דרך הסיפור, מסתכלים, הייתה לי איזושהי תחושה עמוקה של אחריות לא להישבר ולא להראות שחייל ישראלי פצוע נשבר אחרי הפציעה בשלב ראשון, ובשלב שני לתת השראה לאותם אנשים שעקבו אחריי, ואני חושב שזה מאוד 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 נתן לי
תגיד, איך שחית? באיש הברזל גם שוחים, נכון?
אז זו הייתה...
איך שחית?
זה היה אחד מהאתגרים הבאמת משמעותיים ללמוד לשחות. יש ככה, ליוו אותי כמה מאמנים לאורך הדרך, גם גל תיכון המאמן שלי, שהוא בחור רציני מאוד, וגם בחור בשם נוח רם, שהוא מאמן נכה צהל, משהו כמו 25 שנה. והוא ישב איתי ככה.
אבל מה, שמת מין, איך דחפת את המים?
בלי היד התותבת, בלי, רק עם היד הזאת ועם הגדם, ולימדו אותי פשוט ממש לעשות טכניקה מאוד 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 טובה עם הרגליים ועם האגן, ועם הידיים פשוט הצבתי את עצמי. ואת ה-25 מטרים הראשונים שעשיתי בבריכה, אני לא אשכח בחיים, כמעט טבעתי 4 פעמים, כן? אבל בסופו של דבר, הצלחתי שבועיים לפני התחרות, לשחות 4.5 קילומטר בים בתל אביב, ואז זה נתן לי את הביטחון שאני יכול ללכת לפרעו, מה שנקרא.
הלכת לפרעו, ומה היה פרעו בשבילך?
הרגע הזה של הקו זינוק באריזונה, 4,000 אתלטים, לאף אחד מהם אין מוגבלות, ואתה עומד שם.
אתה היחיד עם מוגבלות בכל הסיפור?
שראיתי, כן, זה היה... זה היה...
אז רגע, אתה איש ברזל או משהו שובר אותך בכל זאת? יש דברים.
קודם כל, בוודאי שאני נשבר. אני חושב שאני אדם נורמלי, שהחיים הבלתי נורמליים הצריכו אותו לחיות ככה חוויות שהן קצת יוצאות מהנורמה.
כי זה לא נגמר מזה. גם אתה מגדל ילדה שיש לה מוגבלויות וקשיים.
נכון.
הדרך שלכם לא רצופה דבש.
נכון, אבל
שלך
אני...
שלך ושל רעייתך, עדי.
נכון.
אתם הולכים דרך ארוכה, לפעמים קשה מנסו, מאוד מסובכת בגידול ילדים.
נכון. אנחנו גם כל הזמן מודעים לזה שהדרך שלנו היא לא דרך פשוטה, אבל אנחנו באותה נשימה, איזשהו שלב בחיים שלנו, גם ביחד וגם לחוד, החלטנו כהחלטה מודעת לקום כל בוקר וקודם כל להגיד תודה. תודה על מה שיש, תודה שאנחנו בחיים, תודה שאנחנו יכולים ללכת עוד, תודה שיש לנו את הזכות לגדל ילדים, ושירה היא אחת מסגורות המעגל הכי גדולות שהיו לי בחיים.
הבת הבכורה שלך.
נכון, כי פתאום המוגבלות שלי הפכה לדוגמה עבור הבת שלי באופן הכי ישיר שיש, כי אני בניגוד להורים אחרים שמתמודדים עם מוגבלויות של ילדים או לילדים מיוחדים, יש לי את היכולת להראות ברובד הכי בסיסי שיש, ובפרקטיקה, לא רק במילים, תראי איך חיים עם חיים עם אתגרים, ואני חושב שזה אחד מהמוטיבים הכי מרכזיים בלדחוף אותי, לעמוד בעוד אתגרים כל הזמן, ולצבור עוד הישגים כל הזמן, בשביל להראות לה שזה לא מה שמגדיר אותי.
והיום היו שואלים אותך, לחזור אחורה, אפשר לחזור לעבר ולא לגשת לשער הזה ולא
להיפצע. לא להתגייס לשירות קרבי.
והיית אומר כן? לא. או שאתה לא רואה את עצמך אחרת ממה שאתה היום?
אין סיכוי שגם אם היו אומרים לי עוד 10 פעמים, יש לך את הבחירה, תבחר אחרת. זאת אומרת, אל תתגייס לשירות קרבי, תשלח חייל לשער במקומך, אל תמשיך לפיקוד. גם אם היו שואלים אותי עוד 10 פעמים, הייתי בוחר את אותן בחירות שבחרתי עד היום, כי מה שאני קיבלתי מתפקידי כמפקד בצבא, ומהזכות שהייתה לי לקחת ילד ביד בנתיב העשרה, ולהוביל אותו לגן ולראות את הביטחון שלו בעיניים, לא הייתי מחליף גם בתמורה לשתי ידיים, ויש לי את הזכות להגן באמת, להיות אחד שהגן בגופו על המדינה הזאת במשך כל כך הרבה זמן, ואני באמת קם כל בוקר עם גאווה אדירה.
אז המכות צריך את המכות, אתה אומר. המכות האלה צריך אותם. אנחנו לא משתפרים בלי המכות, לא מתפתחים.
קודם כל אני מסכים עם האמירה הזאת, אני גם חושב שזה מאוד אינדיבידואלי. כי אני חושב שהתפיסה של איך אתה מתמודד עם החיים, זה משהו שהוא מורכב מהאופי הגולמי שלך, מאיך נולדת בהסתכלות שלך על החיים, ומחוויות החיים שהעיצבו אותך במהלך הדרך, ואני חושב שאלה שני המרכיבים המרכזיים באיך בן אדם פונה לעולם היום. ואצלי לפחות זה היה משהו שהוציא יותר מעצמי, אבל גם פה אני לא אומר שאין גבול, זאת אומרת ש... זה לא אומר שכל חיי אני אוכל לחטוף מכות ולהתקדם קדימה ולהמשיך.
לפעמים
אני...
גם מתעייפים.
חד משמעי. זה איזון שצריך לחיות אותו נכון, ואני, הייתה לי תקופה שאמרו לי, אחרי שאימא שלי נפטרה, וכל השנה הזאת בבית חולים, ואמרו לי, זיו אחי, שיהיו בשורות טובות. אמרתי להם תקופה, חבר'ה, בואו נסכם על זה שלא יהיו בשורות. זאת אומרת,
בלי בשורות.
בוא נשאר בלי בשורות, לא טובות ולא רעות, תן לי קצת תקופה
בלי בשורות. בלי חדשות.
ממש ככה, אז זה לא אומר שהמרדף הזה אחרי אתגרים הוא משהו מובנה אצלי, אבל כשמגיע האתגר, אני חושב שיש לזה חיבור מאוד מאוד חזק לאופי הפיקודי. אני מנסה להרחיב את ההשפעה שלי בכמה שיותר תחומים.
אולי קצת פוליטיקה, חסר לנו קצת מנהיגים שאנחנו מאמינים להם.
זה באמת משהו שדווקא בתקופה האחרונה עלה על שולחני יותר מפעם אחת ויותר מכיוון אחד, אבל אני יותר בתפיסה שלי תומך בדעה שהיא קונסרבטיבית ויותר שמרנית. אני באמת חושב שאני צריך לבוא מוכן לא בגלל שיש לי עכשיו הזדמנות ויש לי אפשרות לקפוץ על הרכבת.
אלא שאתה תהיה מוכן.
כשאני אחליט שאני מוכן. ואני חושב שתרמיל הגב שלי, המטאפורי כמובן, עוד לא ערוך מבחינת איך שאני מגדיר מנהיג, להנהיג עד הסוף.
הנה, כבר סימן מעולה, אתה עוד לא רוצה להיות מנהיג.
זה ממש, אני חושב שיש לי עוד כברת דרך לעבור, וגם משה, אנחנו רואים את זה כאן, שהוא היה צריך לעבור את הכברת דרך הזאת, את עוד שותף לדרך, עוד איזשהו שינוי באיזושהי קונספציה שהוא היה שרוי בה. ואני חושב שזה מאוד מאוד נצרך לבוא שלם עם עצמך, ולא לקפוץ על העגלה, כי מנהיג שקופץ על העגלה, מהר מאוד גם ירד ממנה, וזה לא יבוא אצלו ממקום עמוק.
זיו שילון, יש הרבה מה ללמוד ממך. תודה רבה,
תודה
רבה, תודה רבה, שבת שלום. שבת שלום גם לכם, בשבוע הבא פרשת בו. נהיה כאן עם יובל דיין, שחזר מהחזרה בתשובה. שבת שלום ובורך.